הפרשה שלנו, פרשת תצווה, אחרי שפרשת תרומה עסקה בכלי המקדש, כלי המשכן, פרשת תצווה עוסקת בבגדים, אבל יש נקודה מחודשת בפרשה שלנו. האמת היא שזו הנקודה המרכזית כשמעיינים בפרשה, זה הבחירה של הכהנים, של אהרון ובניו. עד עכשיו לא הוזכרו כהנים. כל פרשת תרומה עוסקת בכלים ואיך עובדים, אבל לא מוזכרים הכהנים. פרשה שלנו כבר בהתחלה ובהמשך, ואתה אקרב אליך, ואחר כך מה היה, איך מתחילים לצוות אותם על ימי המילואים. פרשה שלנו נבחרים אהרון ובניו הכהנים להיות עובדי השם, להיות השלוחים, שלוחי דעם ישראל, שלוחי דרחמנה, לעבודת המקדש. והנה אנחנו שואלים את עצמנו, מה יש לנו עכשיו? מה נשאר לנו? אין לנו מקדש. ובעצם אדם יכול לבוא ולהגיד, וואו, יש דבר יותר גדול מלהיות כהן שעובד בבית המקדש? ואם כהן, אולי יש משהו עוד יותר גדול? מה יכול להיות יותר נשגב מכהן גדול? כהן גדול ביום הכיפורים שנכנס לקודש הקודשים. הלוואי והיינו זוכים. מי יכול לזכות לדבר כזה? והנה חז"ל אומרים, כן, אפשר לזכות. יש דבר שהוא יותר גדול מכהן גדול. יש מישהו שהוא יותר מכהן גדול אפילו באותם רגעים שהוא נכנס לקודש הקודשים. חז"ל אומרים, יקרה היא מפנינים. התורה יקרה יותר מפנינים. פשטות, פנינים זה הפנינים, התכשיטים העיקריים. חז"ל אומרים, מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. התורה ולומד התורה ותלמיד חכם הוא יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. וזה לא סתם נשאר רק במישור של האגדה והמחשבה, גם בפן ההלכתי. ממזר, תלמיד, חכם, כהן, קודם לכהן גדול עם הארץ. אם יש חלילה, רואים שני אנשים טובים ואפשר להציל רק אחד מהם, אחד מהם הוא הכהן הגדול, האיחוס הכי גדול, והשני הוא תלמיד חכם, אבל תלמיד חכם שהוא ממזר. ההלכה אומרת שצריך להקדים בהצלה בכל דבר את הממזר התלמיד חכם, כי המעלה שלו והתרומה שהוא תורם לעם ישראל, התלמיד חכם, אף על פי שהוא ממזר, גדולה יותר ממה שכהן הגדול יכול לעשות כשהוא נכנס לקודש הקודשים. ולהיות תלמידי חכמים כולנו יכולים, כולנו מוטל עלינו התפקיד שלנו להיות ברמה הזאת. חז"ל גם במובן אחר, גם מכיוון אחר מגיעים. אתם יודעים שבכלי המשכן, שהכלי האחד מהם כן מופיע בפרשה, זה דבר שצריכים להבין בפשוטו של מקרא, למה מזבח הקטורת מופיע בפרשת תצווה ולא בפרשת תרומה. על כל פנים, יש בכלים כלים שיש להם זר. אז מזבח הקטורת יש לו זר זהב, יש לשולחן זר זהב, ויש לארון זר זהב. חז"ל אומרים, כל אחד מבטא, כן, כתר. זר הוא כמו כתר. יש כתר כהונה, יש כתר מלכות, ויש כתר תורה. המזבח הקטורת זה שיא עבודת הכהנים, הכהונה, זה כתר כהונה. שולחן, שולחן מלכים, עושר, כבוד, שפע, זה כתר מלכות. והארון, שבארון יש את התורה, הלוחות, שברי לוחות, יש ספר תורה, זה כתר תורה. וחז"ל אומרים, שלושה כתרים נכתרו ישראל, וכתר תורה עולה על כולם. את שני הנקודות האלה פוסק הרמב״ם. יש לרמב״ם פרק מיוחד, אפשר לקרוא לפרק הזה פרק של כתר תורה. זה הפרק, מי שיעיין יראה שהביטוי הזה של כתר תורה חוזר ברמב״ם כמה וכמה פעמים. זה פרק ג' מהלכות תלמוד תורה, זה פרק כתר תורה, והרמב״ם אומר את שני הדברים האלה. בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד. כתר תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול. שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה, הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק. הלמדת שכתר תורה גדול משניהם. אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקראי מפנינים מכהן גדול שנכנס לתנאי לפנים. אין לך מצווה בכל המצוות כולם שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות. איך באמת אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין את זה? תורה, תלמיד חכם קודם לכהן גדול. האמת היא שבגמרא ביומא יש סיפור על התנגשות באמת שהייתה. אתם יודעים שהיו עושים יום טוב גדול לכהן גדול שהיה יוצא מקודש הקודשים ביום הכיפורים, והגמרא מספרת, היו מלווים אותו ליווי גדול, שיירות גדולות, והגמרא מספרת שפעם אחת שמעיה ואבטליון, ששמעיה ואבטליון היו גרים, גם הם רצו לצאת לקראת הכהן הגדול, להודות לו, לברך אותו, אבל כשראו את את שמעיה ואבטליון, אז כל השיירות, כל השיירה עזבו את הכהן הגדול והלכו לשמעיה ואבטליון. גמרא ביומא בדף עין ב', והגמרא אומרת שהכהן הגדול, שכנראה לא היה תלמיד חכם גדול, הקפיד ואמר שהם באו ורצו גם הם לברך אותו, אז הוא עקץ אותם, אמר להם אתם גרים, יבואו בני הממיה לשלמה, בני הממים שלום עליכם. אז הם אמרו, יבואו בני הממיה שהולכים בדרכו של אהרון ורודף שלום ואוהב שלום ורודף שלום, ואל יבוא מי שלא הולך בדרכו של אהרון. אבל בעצם מה הגמרא הזאת אומרת? הכהן הגדול ביום הכיפורים, אחרי שהוא יוצא ביום הכיפורים, הוא לא מוכן לקבל את זה, כן? שיש משהו יותר נעלה. הרגש הטבעי של הציבור, הציבור כן הרגיש בזה, הציבור הבין, רצה ללכת לשמעיה ואבטליון. הוא לא היה מוכן לקבל את זה, כן? הוא לא היה מוכן לקבל את זה. וכשאתה לא רוצה לקבל את זה, אתה כבר לא עושה את מה שכהן הגדול עושה. אז מה באמת? איך אפשר להבין את זה? למה? באמת, כשאנחנו רואים ברמב״ם בהלכות בית הבחירה, כשהרמב״ם מדבר על תפקיד של בית המקדש, הרמב״ם שם דגש שלבית המקדש יש שני תפקידים. תפקיד אחד זה מקום של להקריב קורבנות, ותפקיד שני זה העניין שחוגגים אליו ישראל שלוש פעמים בשנה. בעצם יש פה הקרבת קורבנות, זה קרבה, שכינה, קשר עם ריבונו של עולם, עבודת השם, הקשר הכי אינטנסיבי שאפשר לקבל אותו כאילו בעבודת השם. והנקודה השנייה של חוגגים זה הנקודה שזה בדבר שמחבר את כלל ישראל, יוצר אחדות, כל ישראל מגיעים לבית המקדש לחגוג אליו. לכן למשל בזמן הזה שאין לנו קורבנות, אז כל ישראל מכוונים ליבם, כתוב שמי שבחוץ לארץ יכוון ליבו לארץ ישראל, מי שבארץ ישראל יכוון ליבו לירושלים, מי שבירושלים יכוון ליבו לבית המקדש, שנמצאו כל ישראל מכוונים ליבם למקום אחד. זה בעצם תפילה שהיא במקום קורבנות נועדה גם היא להיות איזושהי נקודה שכל ישראל מתחברים אליה. אגב, זה שיחה בפני עצמה. דבר מעניין, אתם יודעים שבית המקדש הראשון, היה הבדל עצום בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני, לא מבחינה חיצונית, שגם זה יש לדבר, אבל מבחינה פנימית, בית המקדש הראשון היו בו כל גילויי השכינה, ירדה אש משמיים, היו אורים ותומים, כן, היה אהרון הברית, כן, שכינה מדברת, היו כל גילויי השכינה, הייתה שכינה גלויה בעין, אש שיורדת מן השמיים, בן אדם מקריב קורבנות, אש יורדת מן השמיים. בית המקדש השני לא היה שום דבר מזה. יוצא שבעניין הזה של השכינה, קרבת השכינה, בית מקדש ראשון היה בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר בית המקדש השני. לעומת זאת, בעניין של חיבור כלל ישראל, בית המקדש הראשון כמעט לא היו בו כלל ישראל. הרי הייתה פילוג של המלכות, ירובן שם את העגלים, יוצא שבעצם רק יהודה ובנימין או משהו כזה היו בבית המקדש הראשון. בית המקדש השני כבר חיבר את כל כלל ישראל, כי אפילו מבבל, כל הסיבה שאנחנו מאחרים למשל במוריד בתן טל ומטר, כן, זה בגלל שיהיו 14 יום כדי שעולי בבל, אלה שהגיעו מבבל, יוכלו לחזור. אז בית כשהרמב"ם מציין שעבודת בית המקדש כוללת בתוכה שני דברים: עבודת הקורבנות, קשר לריבונו של עולם, וחוגגים כל ישראל. בבית המקדש הראשון היה יותר מודגש באמת הפן הזה של עבודת הקורבנות וקרבה לריבונו של עולם, קשר עם שכינה, שכינה בגלויה. בית המקדש השני היה בו רק את העניין של יותר העניין של חיבור כלל ישראל. ולכן תשימו לב לדבר מדהים: בית המקדש הראשון חרב על מה? על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית המקדש השני חרב על שנאת חינם. למה? כי כל דבר הורס, כשאתה בא להרוס דבר, אתה הורס בדבר המנוגד אליו, בדבר שהוא אנטי שלו. אז בבית המקדש הראשון, שבנוי על קדושה והשראת שכינה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה אנטי תזה לגילוי שכינה, זה ההרס, הרס מבפנים. בית המקדש השני, שכל עניינו החיבור של כלל ישראל, שזה היה הנקודה המרכזית, כן, חוגגים אליו כל ישראל, הנקודה הזאת, לכן הוא נחרב בגלל שנאת חינם, כי זה היה אנטיתזה לעניין של חיבור כלל ישראל. כן? תמיד אני אומר, כשאנחנו אומרים בשם הרב קוק, שבית המקדש השלישי ייבנה באהבת חינם, צריכים להוסיף, הרב קוק התכוון לזה, אהבת חינם זה להחזיר את החלק של בית המקדש השני, אבל הוא צריך גם את הנדבך, כן? אנחנו צריכים להחזיר גם את קדושת ישראל. בקיצור, הרעיון של הקדושה של בית המקדש בנויה על שני האלמנטים האלה: לרומם את כלל ישראל, לקרב אותו לריבונו של עולם, ולחבר את עם ישראל. והנה לנו תורה, תלמידי חכמים, הם מחברים בשני הדברים האלה, שני האלמנטים האלה קיימים. מה שעושה מקדש גם בשלימותו עושים תלמידי חכמים. כי כשמלמדים תורה, לימוד תורה, חבר'ה, רבותיי, אנחנו עוסקים כל היום בלימוד תורה, אי אפשר ללמוד תורה בעומק, בתענוג, בעיון, בהתמדה, בלי שאנחנו משננים כל הזמן. אנחנו לא לומדים תורה אך ורק בשביל לקבל ידיעות, לדעת מה עושים במקרה זה וזה. אנחנו אפילו לא לומדים תורה אך ורק בגלל שזה יחזק אותנו באיזושהי נקודות של יהדות ונדע אחר כך להמשיך לקיים תורה ומצוות. לא, תורה היא המצווה הכי גדולה שיש, הכי אינטנסיבית שתהיה, היא הכי, אין לנו מצווה, יהודי שלומד תורה ומקיים את המצווה הגדולה ביותר, המרוממת יותר, האינטנסיבית ביותר. נר מצווה ותורה אור, אני תמיד אומר את זה. חז"ל אומרים, כשאתה מקיים מצווה בגוף, יהודי יושב בסוכה ומקיים מצווה בגופו, אבל מבחינת נר. יהודי שלומד הלכות סוכה, לומד הלכות סוכה, הוא עושה בחינת אור. כי לימוד תורה זה לחבר את השכל האנושי שלנו, שזה הדבר הכי גבוה אצלנו. מה יכול להיות יותר מהדעת? עם ניסיון להבין את ריבונו של עולם בשכל האלוקי, מרומם אותנו לדרגת אור, מדרגת נר שמניר מקומי לדרגת אור. ומי שתלמידי חכמים שהם אחראים על הפצת תורה, הם מרוממים את כלל ישראל, אבל גם הם מחברים, גם המובן מבחינה הזאת זה בחינת קורבנות, אבל גם המבט השני של בחינת חיבור כלל ישראל. הרי חז"ל מתקנים תקנות, גוזרים גזרות, מחברים את עם ישראל בחיבור הכי גדול. פעם נתנו בשיעור כללי גם סביב הסוגיה של 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 כל דעלים כבר, אז זה שהסנדרין יש להם במקום שאין מלך, יש להם גם את הסמכות הזאת של מלכות, כי מלך נועד לעשות סדר בעם, וסנדרין במקום שאין מלך הם נועדים גם הם לעשות את הסדר הזה בעם. בעצם יוצא שכתר תורה יש בו גם את הכתר של קורבנות של קדושת המקדש, אבל גם את העניין של כתר מלכות, לכן כתר תורה גבוה מכולם, כי הוא מחבר ומנהיג ומוביל את עם ישראל. אגב, אני אמרתי לכם כמה פעמים שאם יש יהודי שאני מקנה בו, כן, זה רב מאיר שפירא מלובלין. רב מאיר שפירא מלובלין עשה, המציא המצאה, כן, דף יומי. עכשיו שימו לב מה קרה בתקנה הזאת. קודם כל, כל יהודי שלומד דף יומי בגלל התקנה הזאת, אז יש בונוס לרב מאיר שפירא מלובלין. אבל רב מאיר שפירא מלובלין גם הצליח לחבר את כלל ישראל. יש לך דבר נפלא מאוד, רב מאיר שפירא בחזון אומר, יהודי מגיע מארצות הברית, כן, יושב בנוסע באווירון, מוצא חברותה שלו שלומד את הדף הזה, נוחת פה בארץ, כן, אולי יש הפרש של דף או משהו כזה, אבל נוחת פה בארץ ומתחבר ליהודי אחר שלומד דף יומי ונוסע. חיבור של כלל ישראל, מה זה? הנה תורה שמחברת, הנה תלמיד חכם שזכה לעשות, לא רק לרומם את עם ישראל, גם לחבר. אז עכשיו אנחנו מתפלים על יקריי מפנינים, מתורה שנמצאת בפניים ולפנים, ובעצם לא מדברים על אנשים אחרים, אומרים גם לנו, בואו תיקחו את כתר תורה, כי בכתר תורה נמצא כתר מלכות ונמצא שם כתר כהונה, אנחנו יכולים לתקן ולהשפיע ולהיטיב עם עם ישראל. תורה מרוממת את עם ישראל ומחברת אותם. אולי זו הזדמנות, אני לא חייב, לא יכול לשתוק. יש היום מחשבה בצהל, כן? עד היום בצהל יש גם את התפקיד של הרבנות הצבאית, שהיו לה שני תפקידים. תפקיד אחד לדאוג לשירותי דת, אבל בעצם היה לה עוד תפקיד, מה שנקרא תודעה יהודית, להבין שצריך, אם רוצים חיילים שידעו על מה הם נלחמים, להכניס להם, בלי קשר לשאלה אם אתם עכשיו הולכים לקיים מצווה או לא לקיים מצווה, להבין מה המשמעות של עם ישראל, של ארץ ישראל, של מסירות נפש, מה המשמעות והרעיון נועד, כי ראו את זה, ראו שחיילים לפני שיוצאים לקרב רוצים לשמוע דברים גדולים ומרוממים, כי הם מבינים שגם המלחמה היא מלחמה אחרת כשאתה יודע ומקבל דברי תורה. ופתאום החליט מי שהחליט מסיבות אלה ואחרות ללכת ולהוציא את זה ולשלוח את זה לאיזשהו דבר, כן, שאין לו שום קשר לנקודה של היהדות, מתוך מחשבה עקומה שאולי, כן, חיילים יהיו חייחמו ככה יותר טוב. מי יכול? אין לימוד, אין כלימוד תורה, כן, כדבר שיכול להשפיע ולרומם. ופה אני רוצה לרדת אלינו. יש כתר מלכות, זכה בו דוד, כתר כהונה, יש לנו את הכהנים, כתר תורה מוכן בקרן זווית, וכל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול. ופה התפקיד שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות זה שנוטל את כתר התורה שמונח בקרן זווית ואומר, זה הכתר שאני הולך לשאת אותו. ואז אתה זוכה בדברים האלה. וצריך לדעת, קודם כל להבין את רוממות העניין, ובית לדעת את חשיבות מה אני יכול ללכת ולתרום. אני חושב שאחת הנקודות המרכזיות שצריכות להיות לנו זה שלהבין שהלימוד תורה שלנו, שלב ראשון ודאי אדם צריך בעצמו להתמלא ולרומם את עצמו, אבל גם להבין שכשאני אלמד תורה ואני אהיה תלמיד חכם, זה לא רק שאני אזכה להיות תלמיד חכם, תפקיד של שליחות, מה שכהן גדול עושה לפני ולפנים, אני יכול לעשות או רוצה לעשות, להשפיע על עם ישראל. שימו לב, כהן גדול, וזה מופיע בפרשה שלנו, בבגדים שלו יש שני פעמים יש לו את שמות בני ישראל. יש לו על החושן ויש לו באפוד, על ה... כן, של אבני ישועה. מה החילוק? החילוק הוא שבאבנים יש בחושן, זה כמו שיש לנו פה על הפרוכת. אתם רואים, ניסו לעשות אף פי מחקר גם הצבע של האבנים, כן, מופיע בכמה ספרים, על כל אבן היא צבע בפני עצמה, לכל אבן יש רשום עליה את השמות, כי אלה היו האותיות שמאירות באורים ותומים. היו מכניסים לזה אורים ותומים, וכל האותיות היו. וכיוון שאין פה לגמרי את כל האלף בית, לכן הוסיפו אברהם, יצחק ויעקב, שיהיה גם ח' וקוף, ואת שבטי יא או שבטי ישורון, כדי שיהיה גם ת'. הכל פנים, העירו הדברים. לעומת זאת, יש לו גם שני שמות בני ישראל, שישה משמותם, על הכתפיים שלו. שזה אותם אבנים באותו צבע, כי זה אבני שואב, ומחולקים לשישה שישה. מה הרעיון? הרעיון הוא שכדי שכהן גדול יצליח בעבודתו, הוא צריך לייצג את עם ישראל. אי אפשר לייצג את עם ישראל אם עם ישראל לא נמצא על הלב שלך. זה החושן, על הלב שלך. אבל גם לא מספיק על הלב. על הלב זה שאתה אוהב אותם, דואג עליהם, חושב עליהם. אבל צריך להיות גם על הכתפיים. הכתפיים זה הרעיון של לשאת את המסע, להיות מוכן להרים את המסע הכבד, לשאת בעול. והיכולת לעשות את זה, לא לחינם יש את הצבעים האלה. כדי לאהוב את כל אחד ואחד מעם ישראל, צריך להבין את ההבנה הפשוטה שיכולות להיות דרכים רבות בעבודת השם. הכל צריך להיות חלק מעבודת השם, אבל יכולים להיות צבעים אחדים. יש ציבורים שטועים בזה, יש ציבורים שחושבים שכולם צריכים להיות באותו צבע, כולם צריכים לדבר אותם דיבורים, לנהוג, כן? לא, אפשר לעבוד את השם חסידים ומתנגדים, ובתוך חסידים יכולים להיות כמה חסידויות ומתנגדים וליטאים וכיפות סרוגות, כן? ואנשים, כל אחד מוצא את הדרך הייחודית שלו בעבודת השם. יש שבטים בעם ישראל, כל שבט שנותן את הנקודה התרומה המיוחדת שלו, מזה מאיר, אחרת חסר פה וחסר ביכולת של ההורים ותומים לקלוט. וכשאנחנו באים ואומרים, אני הולך ללמוד תורה, קודם כל להתרומם, אבל בית לנסות ולהשפיע ולהשפיע טוב לעם ישראל, זה צריך לצאת מהנקודה הראשונית הזאת, ההבנה למצוא טוב בכל אחד מישראל, למצוא את נקודת האור, ולבוא ולהגיד אני מנסה ואנסה לכלול את כולם ולרומם את כולם. ואז, כן, מי שיזכה לכתר תורה יוכל לרומם את עם ישראל. ובאמת אנחנו גם מאמינים שכשכתר תורה יהיה בשלימותו, עם ישראל יזכה שיחזרו אליו כתר המלכות וכתר הכהונה. אבל בינתיים בואו ננצל את הזמנים שיש לנו, נבין עוד פעם את העוצמה העצומה. יהודי יושב ולומד. חז"ל אומרים, אין מבטלים תלמוד, אין מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין בית המקדש. אין מבטלים תינוקות של בית רבן הולכים לבנות את בית המקדש. לא, מה שאתם לומדים. אגב, שמעתי ואל תעלבו, שיכול להיות שיש בחורי ישיבה שגם הם בחינת תינוקות של בית רבן, כי כתוב בכמה מקומות שתינוקות של בית רבן זה בגדר מי שנמצא לקבל את הבסיס הראשוני ללימוד תורה, כן? זאת אומרת, הוא מקבל עכשיו את הכלים, את הכלים ללכת וללמוד, זה דרגת תינוקות של בית רבן. ויש, לא צריך להיעלב אם אנחנו מרגישים שבשנים הראשונות בישיבה, כן, אנחנו מקבלים את הבסיס. אז יכול להיות, אגב, יש איזה השלכות גם לגבי מבטלים תלמוד תורה להכנסת קלה, כן, ולהוצאת המת. אמרתי לכם שלא יכול להיות, כן, שבחתונות הראשונים שמגיעים זה הבחורי ישיבה, החברים שלו כולם נמצאים, אחר כך מגיעים, זה מהביזנס שהיה יכול להגיע רק ב-10 וזה מה זה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, רק מי שעוסק בתורה יש לו את כל הזמנים. אז אמנם מבטלים תלמוד תורה, אבל מבטלים תלמוד תורה התינוקות של בית רבן, או לפחות תבין, תילחם בעצמך, מה צריך. אני אסיים עם דבר נחמד ששמעתי בשם רב שלמה זמן אוירבך, וזה קצת לא מתאים לי, בגלל שרב שלמה זמן היה ענב, הוא כמעט אף פעם לא דיבר על עצמו, אבל ככה שמעתי שהוא אמר. שאל אותו בחור אחד מהישיבה, האם ללכת לחתונה של חבר. אז הוא אמר, זה חבר מיוחד שלך, קרוב אליך מאוד? אומר, לא, אבל הוא הזמין פה את כל בני החבורה. אז אמר לו רב שלמה זלמן, תראה, אני לא יודע, אני עכשיו כבר יהודי מבוגר, ואני מגיע לחתונה רק אולי 5 דקות להגיד מזל טוב לחתן, ואז אני יוצא, ואני רואה שהחתן והמשפחה מאוד מאוד שמחים בחמש דקות האלה שאני אמצא. אני לא צריך לרקוד עם זה ולא זה, 5 דקות שאני אמצא. אתה יודע למה? בגלל שכשהייתי בגילך לא הלכתי לכל חתונה. אומר, לא הלכתי לכל חתונה, אז לכן שמחים איתי עכשיו. עכשיו אני לא אומר, זה לא הלכה למעשה, אל תחשבו זה הלכה למעשה, צריכים לחשוב בכל דבר. גם זה לא כל כך מסתדר לי, כי רב שלמה זלמן לא היה רגיל לדבר על עצמו. באמת זה קצת לא מסתדר לי, בטח לא לעצמו ששמחים איתו, משהו פה לא מסתדר לי. אבל סיפור נחמד נחמד, תכלס. אבל לא על זה דיברנו, אלא דיברנו על הנקודה שבאמת נבין. בן אדם אומר, וואו, אם הייתי כהן גדול, מה הייתי זוכה? הייתי זוכה לעבוד בבית המקדש. אם הייתי מלך, מה הייתי עושה לעם ישראל? והנה אומרים לנו, כתר תורה גדול משני הכתרים, אנחנו יכולים שיהיה לנו חלק בדברים האלה. בהצלחה.